טוב, צהריים טובים. אז רמב״ם, יום פטירתו, הזדמנות קצת לעסוק באיזה משהו יותר כללי ממשנתו של הרמב״ם, וזה המבנה של היד החזקה, 14 ספרים. קשה להאמין שנספיק את כולם, אבל תן לחכם והחכם עוד מה שלא נספיק. ורקע קצר, הקדמה ממש קצרה. אחד, הרמב״ם לכל ספר כתב פסוק שאיתו הוא מתחיל את הספר. הפסוק הזה בדרך כלל מתהילים. הפסוק הזה כמובן מלמד הרבה על התוכן של הספר. אחד, שתיים, בכל סוף ספר הרמב״ם מסיים אותו עם הלכה שהיא מצד אחד הלכה, אבל מצד שני יש בה איזה רעיון מסוים שנוגע בהרבה פעמים לסיכום הספר הזה, וגם קשור להתחלת הספר הבא. ככה שבעצם יש פה איזה מין ספירלה כזאת, שמה שנקרא בלשון של הספר יצירה, סופו נעוץ בתחילתו. כן, זאת אומרת, ככה כתוב בספר יצירה על הספירות, שסופם נעוץ בתחילתן. זה בעצם מראה על איזה מערכת כללית כזאת, שיש קשר בין כל הפרטים שנמצאים בתוכה. ועוד הקדמה אחת, שלישית ואחרונה, והיא שיש לרמב״ם חלוקה נוספת של 14 הספרים, לא כמו שהם ביד החזקה. החלוקה הזאת נמצאת במורה נבוכים, גם שם הרמב״ם מחלק אפשר לומר את התורה, אפשר לומר את כל התורה המעשית, מחלק אותה ל-14 כללים, 14 קבוצות, אבל הקבוצות שונות לפעמים מהחלוקה ביד החזקה. הרעיון של ההבדל הוא מאוד ברור. כשהרמב״ם נמצא במורה נבוכים, אז הוא נמצא בצד המופשט, בצד הרעיוני יותר של הדברים. כשהוא נמצא ביד החזקה, הוא נמצא בפועל, במציאות, ולכן על פי זה אנחנו, יש כמה דברים שיוסברו לנו על פי ההבדל הזה בין היד החזקה לבין מורה נבוכים. זהו, עד כאן ההקדמות, ועכשיו אנחנו נכנסים ככה לתוך העניין. אז למרות שאני די ככה אשטוף וירוץ, אבל אם יש משהו לא מובן, אז בבקשה לעצור אותי ולשאול, כי בסוף זה הרעיון הוא שבאמת נבין את הדברים. אז אם כן, ספר הראשון, ספר המדע, הפסוק שפותח אותו זה משוך חסדך ליודעך וצדקתך לישרי לב. הפסוק הזה למעשה מלמד אותנו על שתי קבוצות הלכות מאוד מרכזיות שיהיו בספר המדע. אחד, זה הלכות יסודי התורה, שזה הפתיחה, וההלכות הבאות לאחריהם זה הלכות דעות. הלכות דעות זה בעצם המקום שבו הרמב״ם מדבר על המידות וההנהגות של האדם. אם מסתכלים על הפסוק הזה, אז שני החלקים האלה נמצאים בתוך הפסוק. משוך חסדך ליודעך, יודעך זה הלכות יסודי התורה, כי שם יש את הידיעות המרכזיות. כן, הרמב״ם נגיד מצוות האמונה, הוא מגדיר אותה לדעת את השם, ידיעת דבר זה מצוות עשה. אז משוך חסדך ליודעך זה הלכות יסודי התורה, וצדקתך לישרי לב זה הלכות דעות, כי הלכות דעות זה ישרי לב, זה העניין של המידות. אז אם כן, שני הספרים המרכזיים הללו שיפתחו את ספר המדע, הם נמצאים בפתיחה לספר המדע. עוד משהו אחד רגע לומר על ספר המדע, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, הנושא של הדעת, שזה המדע, הוא יתפוס ברמב״ם מאוד, מקום מאוד מאוד מרכזי. לא יודע כמה הספקתם ככה לראות קדימה, אבל מי שהספיק לראות קדימה, זה היה יכול לראות שגם את הספר העשירי, ולא סתם כנראה, גם את הספר העשירי הרמב״ם מסיים בעניינים שקשורים לדעת, לנושא הזה של הדעת, וגם סוף היד החזקה, גם כן מסיים בסוק מלאה הארץ דעה את השם. זאת אומרת, אם מדברים על נעוץ סופו בתחילתו, אז זה בדיוק העניין. תחילתו מדע, וסופו, וסופו מלאה הארץ דעה את השם, וגם באמצע המדע, הדעת, יופיעו עוד כמה וכמה פעמים, וזה כמובן מתאים לרמב״ם, העניין הזה של של המדע, של השכל, של באמת של הבירור של הדברים בצורה הזאת. הלכה אחרונה בספר המדע, זה הלכה אחרונה בהלכות תשובה, אומר הרמב״ם, כן, דבר ידוע וברור שאין אהבת השם נקשרת עד שישגה בתמיד ויעזוב כל מה שבעולם וכולי, אינו אוהב הקדוש ברוך הוא אלא בדעת שידעהו, ועל פי הדעה תהיה אהבה, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. ולכן צריך האדם לייחד את עצמו להבין ולהשכיל בחוכמות ובתבונות המודיעים לו את קונו, כפי יש באדם כוח להבין. אם כן, אומר הרמב״ם שני דברים. א', אינו אוהב הקדוש ברוך הוא אלא בדעת שידעו. זאת אומרת, זה מסיים את ספר המדע, כי אומר הרמב״ם, אם אתה רוצה בסופו של דבר משפט אחד לגבי כל ספר המדע, אז תדע שזה הרבה תלוי בעניין הזה, כמה תשקיע בעניין הזה של הדעת, של ללמוד, של להשכיל, של להבין. זה אחד. שתיים, אומר הרמב״ם, על פי הדעה תהיה אהבה. זאת אומרת, ככל שאתה יודע יותר, ככל שאתה לומד יותר, ככה אתה אוהב את השם יותר. ואם כן, ברור שהספר הבא, כמובן, יהיה ספר אהבה. כי הרי הוא אמר, על פי הדעה תהיה אהבה. יפה. ספר אהבה פותח בפסוק, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. אז בצורה פשוטה, קודם כל אהבה, מה אהבתי תורתך. אז לא צריך הרבה הסברים לכאורה, אבל יש כן משהו אחד שכדאי לשים לב אליו, וזה הביטוי כל היום היא שיחתי. למה זה חשוב כל היום משיחתי? כי המכנה המשותף של כל מה שיש בספר אהבה זה דברים שהם יומיומיים. הלכות תפילין, הלכות תפילה, הלכות קריאת שמע. כל הדברים האלה זה דברים שהם יומיומיים. ברכות. שימו לב, כל הספר אהבה כולו עוסק בדברים שהם פשוט עושים אותם כל יום. מה אהבתי תורתך? כל היום היא שיחתי. זאת אומרת, אם ככל שאתה עושה דבר כל יום, בצורה, בהתמדה גדולה, ככה גם האהבה שמגיעה מתוך הדברים, היא כמובן הולכת ומתחזקת, ולכן הפסוק הזה מאוד מאוד מתאים לכל מה שיקרה, לכל התוכן של הספר. איפה מסתיים ספר אהבה? פה יש דבר מעניין, שפה אנחנו מתחילים להזדקק למורה נבוכים, ולמה? כי ספר אהבה באמת מסתיים בסוף הלכות מילה. כלומר, הלכות מילה הם נמצאים בספר אהבה. למה הלכות מילה נמצאים בספר אהבה, לפי העיקרון שאמרנו? כי מה זה ברית מילה? מה? זה משהו שהוא כל יום. זאת אומרת, זה הכי כל יום, כן? דוד המלך נכנס למרחץ, אמר, מה, אני בלי מצוות עכשיו? ראה את המילה, אמר, אין בעיה, אני כל הזמן, יש מצווה שהיא איתי, לא משנה איפה, כל הזמן היא תמיד, איתי. זאת אומרת, הלכות מילה, המקום שלהם, באופן מציאותי, הוא בספר אהבה, כי זה כל יום. אבל, יש דבר מאוד מעניין, שאנחנו הולכים למורה נבוכים, ואני ככה מקוצר הזמן לא אקרא את זה בפנים, מי שראה ראה, מי שלא פשוט שיעיין אחר כך, יש פה את המראה מקום איפה להסתכל, זה נמצא בעמוד האחרון פה, יש ספר מורה נבוכים במקור 21, שם יש את החלוקה לפי המורה נבוכים, ובחלוקה במורה נבוכים, הלכות מילה נמצאות לא בספר אהבה, אלא באיזה ספר? נשים. למה זה נמצא בספר נשים? כיוון שלברית מילה יש טעם ידוע, גם פגשנו אותו בזוהר לא מזמן, באריכות, בפרשת לך לך, שזה עוזר לאדם להרגיע את תאוות המין שלו. ולכן יש ברית מילה במקום שהוא לכאורה המקום של התאווה הזאת, ולכן בחלוקה במורה נבוכים, שזה החלוקה התיאורטית, החלוקה הרעיונית, אז שם הרמב״ם את הלכות מילה בספר נשים, כי הוא אומר בעצם, יש להם מקום שם מבחינת הרעיון שלהם, אבל מבחינת כאילו הטעם של המצווה, זה קשור לשם. אבל בפועל, בפועל ביום יום, ברית מילה היא עם האדם, גם במרחץ, והיא מצווה יומיומית שאדם מקיים, ולכן היא נמצאת בהלכות בספר אהבה. למה כל זה חשוב? כיוון שבאמת, אם הלכות מילה באמת שייכות ברעיון שלהם לספר נשים, אז ספר אהבה מסתיים בסוף הלכות ברכות, ולא בסוף הלכות מילה. כי מילה בעצם זה סוג של אקסטרה כזה, זאת אומרת, זה סוג של תוספת שהיא לא חלק אורגני מספר אהבה, כי בעצם זה שייך לספר נשים. אבל בפועל הרמב״ם שם את זה בספר אהבה, אבל באמת זה לא לגמרי שייך, ולכן ספר אהבה בעצם מסתיים מבחינה מסוימת בסוף הלכות ברכות. מה ההלכה האחרונה בסוף הלכות ברכות? במקור 2, אומר הרמב״ם, אני קורא מאמצע ההלכה כדי להזדרז, וכן כל דבר שיסתפק לך עם טעון ברכה אם לאו, עושים אותו בלא ברכה. ולעולם ייזהר אדם בברכה שאינה צריכה, וירבה בברכות הצריכות. שימו לב, וכן דוד אמר, בכל יום אברכך. פלא פלאים, שימו לב. ספר אהבה, איך הוא התחיל? מה אהבתי תורתך? כל היום משיחתי. מה הפסוק שמסיים את ספר אהבה, אם הוא מסתיים בסוף הלכות ברכות, בלי מילה? בכל יום אברכך. לכן אומר הרמב״ם, אם יש לך ספק, אל תחזור לברך, כי ספק ברכות להקל. אבל אם אין לך ספק, תרבה בברכות, 100 ברכות כל יום וכו'. לא ברכה שאינה צריכה, אבל בברכות הצריכות. למה? כי נאמר בכל יום אברכך. זאת אומרת, איזה דבר הוא הכי כל יום, הוא הכי הרבה כל יום, נגיד יש תפילה פעם ביום, 3 פעמים ביום, קריאת שמע, פעמיים ביום. ברכות זה 10 פעמים ביום, זה 100 פעמים ביום. זה הכי הרבה... זה הכי הרבה בכל יום. ולכן זה מסיים את ספר אהבה. סוף ספר אהבה, הרמב״ם מביא את סדר התפילות של כל השנה כולה. וגם הוא מביא את ההפטרות. וכשהוא מביא את ההפטרות, הוא מביא את 7 ההפטרות של הנחמה. וההפטרה האחרונה של הנחמה היא בשביעית סוס אסיס באשם. זה ההפטרה של פרשת ניצבים, צבים וילך, לפני ראש השנה. איך מתחיל ספר זמנים? מתחיל עם הפסוק, נחלתי את דבותיך לעולם, כי ססון ליבי המה. שימו לב, א', ססון. סיימנו את הקודם עם סוס אסיס, ואיך אנחנו מתחילים את ספר זמנים? אנחנו מתחילים אותו עם ססון ליבי המה. אבל בואו ניכנס יותר לעומק. למה הפסוק הזה בחר הרמב״ם להתחיל איתו את ספר זמנים? כיוון שבאמת ספר זמנים יש לו שתי משמעויות. למועדים יש שתי משמעויות, וככה כתוב במפורש, בלי להאריך, יש פה בנספחים, מי שראה, נעשה את זה ככה קצר, רואים את זה בשישה סדרי משנה, שמצד אחד מסמכי לב, פודי השם ישרים, מסמכי לב, זה סדר מועד, השמחה, יסוד אחד זה השמחה, היסוד השני זה העיתים, והייתה אמונת עיתך, והיה אמונת עיתך, איתך זה סדר מועד. מה זה איתך? איתך זה זמניך. זמניך זה אומר שכל שנה כשמגיע הזמן, מגיע המועד, מגיע סוכות, אז עכשיו ההערה של סוכות חוזרת. זה מלשון עדות. אבן עזרא אומר, נחלתי את דבותיך, מסביר אבן עזרא, נחלתי את דבותיך לעולם. מה זה את דבותיך? זה מלשון עדות. כשמגיע החג, הוא בעצם עדות על מה שקרה פה לפני כך וכך שנים. כי המועד הזה עכשיו חזר, ובמועד הזה אני בעצם חוזר, אנחנו בעצם חוזרים למה שהיה. אז אם כן, מה אומר הפסוק הזה? הוא אומר את שני הטעמים, או את שני הדברים שיש בסדר מועד. אחד, זה נחלתי את דבותיך לעולם. זאת אומרת, זה חזרה על הזמנים. כל שנה הזמנים חוזרים. כי ססון ליבי המה, זה נושא השמחה. כי הדבר השני שיש במועדים, זה כמובן נושא השמחה, ושמחת בחגיך, כמובן בעיקר בסוכות, אבל גם יש מצווה בכל החגים, ושמחת בחגיך, ולכן הרמב״ם מביא את הפסוק הזה, שבעצם כולל את שני הטעמים, ואת שני היסודות שיש בנושא המועדים בכלל. בסוף הלכות לולב, שזה סוף החגים בעצם מדאורייתא, מי שיסתכל על ספר זמנים, אז זה מתחיל עם שבת עירובין, אחר כך יש את ראש שנה, יום כיפור ושלושת המועדים, שלושת הרגלים, ואז בסוף יש את כל, הייתי אומר, את כל התוספות. תוספות זה הלכות תעניות, כמובן חנוכה, פורים, קידוש החודש, כל ה... נקרא לזה כל המעטפת או החגים מדרבנן, הם נמצאים בסוף. אבל באמת ספר מועד, ספר זמנים, אתה נכון, השם שלו, ספר זמנים, הוא למעשה מבחינה מסוימת, מבחינת הדאורייתא, מסתיים בסוף הלכות לולב, ואכן בסוף הלכות לולב יש הלכה ידועה שהרמב״ם כותב, זה איך אומרים, כדאי לקרוא את ההלכה הזאת ככה מצד עצמה, השמחה. שישמח האדם בעשיית המצווה, ובאהבת האש שציווה בהם עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו בשמחה הזו ראוי להיפרע ממנו. שנאמר תחת אשר לבת השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב. כל המגיש דעתו וחולי כבוד לעצמו, הוא מתכבד בעיניו, אז הוא חוטא ושוטה, ודוד וזה וכולי. קיצור, נקולותי עוד מאוד, המלך דוד מפזז ומחקר, אין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם. זאת אומרת, נושא השמחה, ססון ליבי אמה, והולכים את כל ההלכות, את כל החגים, שבת ואת כל החגים, מגיעים לסוף הלכות לולב, ואז השמחה מופיעה בצורה מאוד מאוד חזקה, ובזה בעצם מבחינה מסוימת, לא מסתיים לגמרי, אבל החלק העיקרי של סדר זמני בעצם מסתיים שם, ואחר כך הוא ממשיך הלאה, ו... איך מסתיים ספר זמנים בהלכות חנוכה ופורים? היה לפניו נר ביתו בנר חנוכה, או נר ביתו בקידוש היום. נר ביתו קודם משום שלום ביתו, שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו. גדול השלום, שכל התורה ניתנה לעשות שלום וכו' וכו'. כן? איזה הלכה הרמב״ם בוחר לסיים איתה את הלכות חנוכה, ואיתם בכלל את כל סדר, את כל ספר זמנים? זה ההלכה של שלום בית. שלום בית, כמובן, מביא אותנו לאיזה ספר? כמובן, מביא אותנו לספר נשים. כי ספר נשים זה כמובן הספר של שלום הבית. ואם רוצים ככה לחזק ולהוכיח את זה, אז תראו את ההלכה האחרונה בספר נשים, במקור 5, אומר הרמב״ם לגבי סוטה, אין ראוי לקפוץ ולקנות בפני עדים תחילה, אלא בינו לבינה בנחת, ובדרך טהרה ועזרה, כדי להדריכה בדרך ישרה, וכל שאינו מקפיד על אשתו ובני ביתו, הוא מזהירן, הוא פוקד דרכיהם תמיד, הרי זה, מי שלא עושה את זה הוא חוטא, ומי שכן עושה את זה עליו נאמר, וידעת כי השלום ההולך, ופקדת נפחה ולא תחטא. כלומר, גם ספר נשים מסתיים בעניין הזה של שלום הבית, גם כשאדם חלילה צריך לקנה באשתו, אז הוא לא עושה את זה בכעס, הוא לא עושה את זה בקנאות, אלא הוא עושה את זה בעדינות, בתוך הבית, והכל קשור לעניין הזה שיש שלום הבית. אבל בוא נחזור לפסוק שפותח את ספר נשים. איזה פסוק פותח את ספר נשים? אז אם כן, הפסוק הוא ממשלי, הרוב תהילים, אבל יש מדי פעם גם ממשלי, תורת חכם מקור חיים לסור ממוקשי מוות. ברגע הראשון אתה רואה את הפסוק הזה, אתה אומר, מה הקשר בינו לבין ספר נשים? הפסוק הזה, מה שהוא אומר לי, שהתורה היא מקור של חיים, והתורה היא עוזרת להינצל מהיצר הרע. אז איך זה קשור לספר נשים? אז זה קשור בשני אופנים. א', כי באמת, באופן כללי, נשים זה כמובן ביטוי מסוים ליצר הרע, כמובן שחלילה, כן, אדם נשוי עם אישה והכל טוב, אז היא לא יצר הרע, היא הדבר הכי טוב בעולם. אבל באופן כללי, הנשים הן כמובן מאתגרות מבחינת לסור ממוקשי מוות, ומי שעוזר, מי שנותן את הכוח לסור ממוקשי מוות, זה התורה. ולכן, בצורה פשוטה, זה מובן בצורה הזאת. אבל אם נלך יותר לעומק, ופה שוב אנחנו נזקקים למורה נבוכים, כי תראו רגע בבקשה במקור 6 את ההלכה הבאה, הלכות איסורי ביאה, ההלכה האחרונה בסוף איסורי ביאה, תכף נראה מה זה אומר, אומר הרמב״ם ככה, וכן ינהוג להתרחק מהשחוק והשכרות ודברי הגבים, שאלו גורמים גדולים של הראיות, ולא יישב ולא אישה, שזה גורם לטהרה יתרה. גדולה מזאת אמרו, שימו לב, יפנה עצמו מחשבתו לדברי תורה, וירחיב דעתו בחוכמה, שאין מחשבת הראיות מתגברת, אלא בלב פנוי מן החוכמה. ובחוכמה הוא אומר, הילד אהבים ויעלת חן, דדיה ירבוך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד. שימו לב, הלכות איסורי ביאה הם נמצאות בספר קדושה, אבל אם תסתכלו במורה נבוכים, אז הלכות איסורי ביאה נמצאות בספר נשים, ולא בספר קדושה. הרי הלכות איסורי ביאה כפשוטו כמשמעו, זה איזה עריות אסורות ואיזה, מה זה אומר האיסורים האלה ומה האנשים שיש לזה וכו'. זה הלכות איסורי ביאה. באמת, הן שייכות לשני הספרים האלה. מצד אחד, בפועל, זה ספר קדושה. כי בספר קדושה הרמב״ם כותב שהוא ידבר על ענייני אוכל וענייני עריות, כי בדברים האלה עם ישראל קדוש. זה דבר מאוד מיוחד ברמב״ם, שהרמב״ם כותב, למה קראתי לספר הזה בשם ספר קדושה? כי כל המין החי על פני האדמה בשביל להתרבות צריך לאכול וצריך לפרוט ולרבות. היחידים שעושים את זה בקדושה זה עם ישראל. הגויים עושים את זה, אבל לא בקדושה. ועם ישראל עושה את הפעולות הטבעיות האלה, הוא עושה אותן בקדושה, כפי שתכף נראה. אבל במורה נבוכים, כמו שאמרנו, החלוקה היא לפעמים אחרת. והרמב״ם שמה את הלכות איסורי ביאה מחליט בספר נשים. וזה בעצם מובן מאוד מבחינת הרעיון. כי הרי אתה מדבר על איסורי ביאה, אתה מדבר על בעצם, על עם איזה אישה, הלכות אישות זה עם איזה נשים להתחתן, איזה נשים אסור להתחתן, או אסור לבוא עליהם וכדומה. זה שייך לספר נשים. אז אם כן, יוצא שההלכה הזאת שמסיימת את הלכות איסורי ביאה, היא בעצם מסיימת את ספר נשים. עכשיו תראו איך הסוף קשור להתחלה. כי מה היה הפסוק? אני חוזר לפסוק עכשיו. תורת חכם מקור חיים, לסור ממוקשי מוות. אומר הרמב״ם, אתה רוצה לסור ממוקשי מוות? הדבר הכי טוב, אתה לא צריך שום... עכשיו אני אהיה קצת קיצוני, כן? אתה לא צריך את לוקחים אחריות, את עזים בקדושה, אתה לא צריך שום דבר. מה אתה צריך? אתה צריך כולך לדבוק בתורה, הרי שאתה תדבק בתורה, פשוט לא יהיה לך זמן ולא רצון לשום דבר אחר. באהבתה תשגה תמיד. כיוון שאנחנו לא במדרגה הזאת, אז אנחנו צריכים גם כל מיני סינונים ודברים כדי לעזור לנו עם היצר הרע. אבל באמת מה המטרה שלנו? המטרה שלנו בסוף זה להגיע לאהבת תורה כזו, שאתה פשוט הפלאפון, בכלל אין לך, במילא גם לא קשה לך לשים סינון, כי מה אכפת לך, כאילו, מה כבר אתה צריך? כאילו, זה כבר לא בעיה, כי אתה מלא, מבחינת תוכן פנימי, אתה מלא. מה שאתה מלא, פעם ביקשו ממני לכתוב איזה מאמר, באיזה אלון כזה של שבת, על הנושא הזה, אז כתבתי להיות עסוק תמיד, כלומר, מי שפוחד להיות עסוק רק מתורה, אז אפשר להגיד להיות עסוק תמיד כל הזמן. אני אומר את זה לפני בין הזמנים, תמיד אני אומר לחבר'ה, כאילו, מה העצה הכי טובה? פשוט תהיה עסוק, תתנדב, תלך לביקורים משפחתיים אצל סבא וסבתא, תעבוד, תטייל במקומות שאפשר לטייל בהם, וכמובן תלמד תורה ותתפלל, וזהו, פשוט לא יישאר לך זמן לחתור. אין לך זמן, אתה כל הזמן עסוק. ואתה כל כך עייף גם, שאתה נרדם מהר, ואז גם פלאפון כבר אין לך זמן בשבילו. קיצור, הרמב״ם אומר, אין מחשבת עריות שרויה, אלא בלב פנוי. פנוי מהחוכמה, מהעשייה, מהכל. אבל לב פנוי. כשהלב פנוי, יש וקום. כשיש וקום, ישר נכנס לוקום, ישר נכנסים דברים אחרים. אם אתה מצליח להשתחרר מהוקום הזה, אתה ממלא אותו בתוכן, שום דבר לא ייכנס לך. עד כאן. 3 דקות סוגריים, נחזור לעניין. אז אם כן, תורת חכם מקור חיים, לסור ממוקשי מוות. זאת אומרת, אם אתה תהיה מלא בתורה, אם מקור החיים הזה הוא ימלא אותך, ממילא גמרנו, היצר הרע, אין לו סיכוי עליך, כי אתה פשוט אין לך זמן בשבילו ולא שום דבר, ולכן גם ההלכה האחרונה בעצם מסיימת באותו דבר. יפה, אז עכשיו אנחנו עוברים לספר קדושה. בספר קדושה הוא פותח בפסוק, פעמי החן באמרתך, ואל תשלט בי כל אבן. פעמי בתהילים, מי שמכיר, מופיע הרבה פעמים, פעמי זה הליכתי. מה יפו רגלייך, פעמייך ברגלים, בת נדיב. איך אומרים? נכון, יש כזה ביטוי, שם פעמיו. נכון, אומרים מישהו שהוא הלך לאיזה מקום, אז אומרים, שם פעמיו, זה המקור. פעמי אכן באמרתך, פעמי הליכתי, חיי, חיי היומיומיים, תכין אותם באמרתך. ההסבר מובן מאוד, על פי מה שאמרנו בפתיחה של הרמב״ם לספר קדושה. הרמב״ם כותב, למה אני אקרא לספר הזה, למה אני קורא לו קדושה, ולא, לא יודע, הלכות מאכלות, הלכות ביות אסורות, תמצא איזה שם, מה קשור קדושה? אתה לא עוסק בית המקדש, אתה עוסק בכלל בדברים של היום יום, זהו, שזה בדיוק העניין. ביום יום, הרמב״ם אומר, הפעולות האלה שכל המין האנושי, אפילו החי, עושה אותם כדי להתקיים, עם ישראל עושה אותם בקדושה. זה המיוחד בעם ישראל, בלשון של הרב קוק, הקדושה שבטבע, הקדושה נמצאת בתוך היום יום, בתוך המעשים הטבעיים, אם כן, הפסוק מובן מאוד, פעמי אכן באמרתך, ואל תשלט בי כל אבן. זאת אומרת, אם המעשה היומיום שלי, שזה האוכל, וזה האישות, הביות, אם הם יהיו באמרתך, אם הם יהיו על פי תורת השם, אז אם אלה, אל תשלט בי כל אבן, אז לא יקרה לי שום דבר רע מהדבר הזה, ולהפך זה יהיה קדושה, וזה יהיה דבר מרומם, ולקוטי נצוצות, וכל מיני דברים גדולים שקורים כשעוסקים בדברים האלה החומריים לכאורה, אבל עוסקים בהם בקדושה. יפה. הולכים לסוף ספר קדושה, מקור שבע, האחרונה בהלכות שחיטה. כשמחסה, לא יחסה ברגלו, אלא בידו או בסכין, שלא ינהג בו מנהג ביזיון, זה היה בסוגיות של מסכת שבת, בדיוק לא מזמן שלמדנו, שאין הכבוד לעצמן של מצוות, אלא מי שציווה בהם. ויצילנו, שימו לב, מלמשש בחושך, וערך אותנו נר ליישר המעקשים, ואור לאורות נתיבות היושר. וכן הוא אומר, נר לרגלי דבריך, ואור לנתיבתי. פילי פלאים, שימו לב, שני דברים מאוד מאוד מעניינים. אחד אחורה ואחד קדימה. כלפי האחורה, מה אמרנו? פעמי אכן באמרתך, הלכות מאכלות אסורות, ביעות אסורות. אומר הרמב״ם, זה בדיוק העניין, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. פעמי אכן באמרתך, זוכרים את הפסוק שפותח את ספר קדושה. פעמי, פעמי זה הליכתי. איך הוא מציים? נר לרגלי דבריך. כלומר, אם אני עושה לאור דבריך, זה נר לרגלי, זאת אומרת, זה נר לפעולות הטבעיות של היום יום שאני חי, אז הכל יהיה בקדושה. נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. איך זה קשור קדימה? בצורה נפלאה ופשוטה. המשך הפסוק הוא, נר לרגלי, גם תהילים כמובן, קוף יוטט, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, נשבעתי והקיימה, לשמור משפטי צדקך. מה ההלכות הבאות שאליהם אנחנו עכשיו עוברים? הספר השישי. ספר השישי זה ספר הפלאה. ספר הפלאה, זה תמיד מילה קצת מוזרה כזאת, מי שלא קצת חושב עליה לעומק, לא מבין מה זה, אז הפלאה זה הלכות נדרים, הלכות נזיר, הלכות שבועות, זה על שם הפסוק, איש כי יפלי לנדור נדר נזיר, כן? זאת אומרת, אדם שמוציא מפיו דברים שהם מחייבים אותו בפעולה מסוימת כזאת או אחרת, או בנדר או בשבועה, יש הבדל בין נדרים לשבועות, לא נכנס פה עכשיו לכל העניין. אז אם כן, נשבעתי והקיימה, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, ומה השלב הבא? נשבעתי והקיימה לשמור משפטי צדקך. עכשיו, תראו רגע משהו שלא כתוב פה, ויש הדף הזה כל כך ארוך יפה וזה, אז אני כבר לא עושה פה שינויים, אבל באמת אם פעם יהיה לי מוכין, אז אני קצת יוסיף פה. אחד הדברים שאני אוסיף זה את הדבר הבא שאני אומר לכם עכשיו בעל פה. יש בליקוטי הלכות ברבי נחמן, רבי נתן כמובן, כן, בשם רבי נחמן, שהוא אומר על בתחילת פרשת מטות, על הנושא של נדרים, אומר רבי נחמן שפה זה המקום שאדם יכול להוסיף מעצמו, מדברי הרשות, הוא יכול להפוך אותם לתורה. זאת אומרת, התורה נתנה את מה שהיא נתנה, והיא אסרה לאכול את מה שהיא אסרה, והיא התירה לאכול את מה שהיא התירה, וכן בענייני הרעיות, וכן בכל הדברים. בא אדם ואומר, אוקיי, זה התורה הבסיסית, אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו, שהתורה התירה אותו לגמרי. ואני עכשיו אומר שאני, לא יודע, יום מסוים, לא יוכל דבר מסוים וכדומה, כן, אני לא אומר כלום, אבל, כן, אני אזהר מנדרים, כן, אבל מישהו אומר דבר, זה מחייב אותו. זה מחייב אותו לגמרי, ואומר רבי נתן, הוא הפך דבר של חול, דבר של רשות, הוא הפך אותו לקודש, הוא הפך אותו לתורה, דבר מדהים. אז אם כן, חשבתי שעל פי זה, זה בכלל נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, זה על הדברים המחויבים. מה התורה אמרה לנו, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול וכו'. ואז נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך, אני רוצה לפעמים להוסיף מעצמי עוד משהו שהתורה לא אסרה אותו, אבל אני רוצה לעשות אותו, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. אז זה ממש לפי זה מובן מאוד שזה הספר הבא, אחרי מה שראינו. מה הספר, מה הפסוק שפותח את ספר הפלאה? נדבות פי רצנה השם ומשפטיך למדני. החלק הראשון הוא מובן מאוד, כי מדובר פה על נדרים ונדבות, שאדם נודר, נודב בכל מיני תחומים. אז אומר דוד המלך, נדבות פי רצנה השם, פתח הלמדני, אני רוצה שתעזור לי, שתרצה את מה שאני נודר, שזה יתקבל ברצון מצוין. אבל מה זה משפטך הלמדני? איזה משפט אתה צריך ללמד אותי? אז התשובה נמצאת בצורה ממש ברורה לגמרי, במקור 8, בהלכה האחרונה, הלכות ערכים וחרמים, אומר הרמב״ם, לעולם לא יקדיש אדם ולא יחרים את כל נכסיו. והעושה כן עובר על דעת הכתוב, שהרי הוא אומר מכל אשר לו ולא כל אשר לו. ואין זו חסידות, אלא שטות, שהוא מאבד את ממונו, יצטרך לבריאות. כן, וכיוצא בזה אמרו, חסיד שוטה, אלא כל המפזר ממונו במצוות, אל יפזר יותר מחומש. כמו שציוו הנביאים, שימו לב, מחלקל דבריו במשפט, בין בדברי תורה, בין בדברי העולם, אפילו בקורבנות. שאדם חייב בהם, הרי חסה התורה על הממון, ואמרה שיביא כפי מסת ידו, מסת ידו. כבחומר דברים שלא נתחייב בהם, אלא מחמת נדרו, שלא ידרו, אלא כראוי לו, שנאמר איש כמתנת ידו, כברכת השם אלוהיך. פילי פלאים, אומר הרמב״ם, ומשפטיך למדני. מה זה משפטיך למדני? הוא מבקש מהשם, כשאני נודר, תעזור לי לנדור בצורה מדויקת, שאני לא אנדור יותר מדי, וגם לא פחות מדי. לא רק לא יותר מדי. על הפחות מדי הרמב״ם בכלל לא מדבר. למה הוא כאילו ברור לו שאף אחד לא רוצה פחות מדי. הוא רק פוחד שאנשים ירצו לנדור יותר מדי. אז הוא אומר להם, תיזהרו, יותר מחומש, כבר לא יישאר לך, תצטרך אתה ליפול על הבריאות? לא, אל תעשה את זה. אבל האדם לא תמיד יודע מה נכון, מה מדויק, אז הוא מתפלל לדבות פי רצנה השם, ומשפטיך למדני, מחלקל דבריו במשפט, כדי שזה יהיה מדויק, ויש שזה מקור מהתורה, כי אם התורה עצמה אמרה, כשאתה נותן, תיתן כפי מסת ידך, כפי מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, לפי זה תיתן, ואל תשתולל, ואל תתגזים, לא לכאן ולא לכאן, אלא תלך בדרך הנכונה, דרך האמצע. אז אם כן, זה מובן מאוד, הפסוק הראשון, עם ההלכה האחרונה, מתחברת לגמרי בצורה טבעית. הספר השביעי, שהוא סוגר קבוצה ראשונה, כפי שתכף נראה, זה ספר זרעים. ספר זרעים הוא מתחיל בפועל, באיזה הלכה הוא מתחיל? בהלכות כליים. לא נעשה פה עכשיו את המבדק, אבל מדי פעם ככה תשטפו כזה את הרמב״ם ככה, יש את הרמב״ם הגדול הזה, הכל בקרח אחד, זה קל. אתה ככה יכול לעבור ופשוט לראות ככה בכל ספר איזה הלכות יש. זה ככה מעניין, יש דברים מפתיעים. על כל פנים, תפתחו ספר זרעים בפועל, הוא מתחיל בהלכות כליים. אבל אם תלכו למורה נבוכים, איפה הלכות כליים יופיעו? אולי במקרה מישהו ראה, שם לב, חושב, זוכר? מה? עבודה זרה, יפה. הלכות כליים נמצאות בספר עבודה זרה. בהלכות עבודה זרה, כן, איפה שהלכות עבודה זרה נמצאות. למה? כי, כידוע, הרמב״ם מסביר, שנושא הכליים, התורה אסרה אותו, בין היתר, בסיבה מאוד מרכזית, בגלל שעובדי עבודה זרה היו בעניין הזה של כליים, והתורה אסרה את זה. ואם כן, אם זה כך, אז באמת הלכות כליים לא באמת נמצאות פה, מבחינה רעיונית, ואם כן, אז באיזה הלכות מתחילות ספר זרעים? בהלכות מתנות עניים. שימו לב, הלכות מתנות עניים. עם מה סיימנו עכשיו? שתיתן כפי מסת ידך שהשם נתן לך. עם זה תיתן, ככה הרמב״ם אמר. שם הוא דיבר על נדרים, נדבות וכדומה, אבל זה לא רק נדרים ונדבות. יש לך תרומות שהתורה ציוותה אותך לתת, ולא לכל דבר מהתורה יש שיעור. יש לפעמים שיש שיעור, ויש לפעמים שאין שיעור, וזה תלוי באדם כמה הוא ייתן. אז אם כן, קשר ישיר בין מסת ידך שתיתן, לבין מתנות עניים, שזה ההתחלה של סדר זרעים, לפי המורה נבוכים. מה הפסוק שפותח את ספר זרעים, וזה גם כן דבר מאוד מאוד מעניין? תהי ידך לעוזרני, כי פיקודיך בחרתי. רגע הראשון אתה אומר, רגע, ספר זרעים, מה זה? ספר זרעים זה תכלס לחקלאי, אז הרוב היו חקלאים, ואדם עובד, מה הוא מבקש? מה הוא רוצה? תהי ידך לעוזרני, כי פיקודיך בחרתי. אז כמובן, חושבים על זה דקה וחצי, וישר אתה אומר לעצמך, וואלה, כנראה שהרמב״ם רוצה לרמוז פה משהו, שמה? שנכון, כשאני עושה מאמץ בעבודה ויש לי הצלחה, אז אני חושב שזה אני הצלחתי. כי באמת, חרשתי, זרעתי, השקעתי, דישנתי, באמת, עבדתי קשה, וברוך השם, יש יבול ויש זה ויש כסף, ויש אדם מרגיש ככה שהוא עשה. אומר לו הרמב״ם, תהי ידך לעוזרני כי פיקודיך בחרתי. באמת זה ממך, באמת הכל ממך, ועד כדי כך, מה המשמעות של זה שהכל ממך? שתראו איך הרמב״ם מסיים את ספר זרעים, חוד שמיטה ויובל, פרק י' ג' הלכה י' ג', ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו, שימו לב, מדעו, זוכרים? ספר המדע, סוף ספר שביעי, סוף ספר עשירי וסוף ספר 14, זה לא במקרה. יש פה 7, 10 ו-14. הבינו מדעו להיבדל ולעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרק מאוד צבאו לחשבונות הרבים, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו לעלומי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזכה לכהנים וללוויים, הרי דוד המלך אומר, שימו לב לפסוק, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. אז ההלכה הזאת ידועה, כן, מכיוון אחר. אחינו החרדים, כן, משתמשים בהלכה הזאת לפעמים, כביכול, כדי להגיד שהם פטורים מהצבא, כי הם מבחינת שבט לוי, שהם פרקו את עול החשבונות הרבים, והם לא רואים את הבנק, הם לא רואים את הבורסה, הם לא רואים כלום מהעולם הזה, הם רק שקועים בתוך בית המדרש, כן, בעזרת השם, כן, שנזכה, כמו שאומרים. על כל פנים, הרמב״ם אומר, זה לא הולך ככה. הרמב״ם אומר, יש אפשרות כזאת, למי? למי ש... אגב, זה לא קשור גם כל זה למלחמת מצווה בכלל, כן? כל זה לא קשור למלחמת מצווה, מלחמת מצווה יוצאים גם האנשים האלה, אבל תעזבו, זה נושא אחר. על כל פנים.
אבל הכי מרכזית תורה לא מוזכרת בכלל בהלכה.
כן. כן, כתוב פה, נדבר רוחו אותו, לעמוד לפני השם לשרתו. על כל פנים, אז אם כן, אומר הרמב״ם, אבל נחזור לענייננו, אומר הרמב״ם, תראו, כל אדם שרוצה להיות כמו שבט לוי, והוא מתאים לזה, זה אמיתי, כן, אין לו חשבונות רבים בכלל, הוא לא עוסק בכלל בעולם הזה, הוא כל כולו רוחני, הוא יכול לעשות את זה, ומה הפסוק שהרמב״ם מביא? השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. זאת אומרת, באמת, 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 מי שמפרנס אותנו זה השם. באמת מי שמפרנס אותנו זה השם. אלא מה? יש שבט לוי ואולי עוד כמה אנשים שהם באמת גם לא מתפרנסים והם לגמרי הפרנסה שלהם מהשם. כל השאר השבטים, הם מתפרנסים ממעשה עדן, כי זה העולם, העולם הזה, עולם מעשי, מתפרנס ממעשה. גם כשאתה מתפרנס עם מעשה ידיך, אומר לך הרמב״ם, זה לא באמת עם מעשה ידיך. איך התחיל? תהי אתך לעוזרני, כי פיקודיך בחרתי. הוא אומר, אומר, אומר הרמב״ם, גם שאתה עובד קשה ומצליח, תזכור, מי שבאמת נותן לך את הברכה זה השם. זה לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ולכן גם ההלכה האחרונה מסיימת בדיוק באותו דבר, השם מנת חלקי וחוסי, רק בהקשר אחר. פה זה על האדם הרגיל העובד, ופה זה על מי שנהיה כמו שבט לוי, והשם לגמרי מפרנס אותו, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. עד כאן... תרצו או לא תרצו, אם זה מקרה או לא מקרה, לדעתי זה לא מקרה, שזה שבעה ספרים שעוסקים ממש בבסיס של החיים. מה ראינו? אדם עם עצמו, ספר המדע, מצוות שהוא מקיים, ספר אהבה, בזמנים השונים, זה הספר זמנים, אחר כך הוא מתחתן, אז הלכות, אז סדר נשים, זה כבר, כן, יש פה את האדם, יש פה את את הזמן, ואחר כך יש את הרחבת המשפחה, וכל זה קורה בקדושה, כן, כל זה קורה בכל החיי היומיום המשפחתיים קורים בקדושה, ואז מוסיפים על זה עוד קומה שזה הנדרים, וזה מסתיים בפרנסה. ספר זרעים, זה המקום, יש פה מקום, זמן ואדם. יש פה את האדם, עם האישה, זה מבנה של אדם, זמן זה זמנים, והמקום זה זרעים, מחובר לארץ, מחובר למציאות, עובד את האדמה, ובכלל כל פרנסה שלא תהיה. על כל פנים, עד כאן זה האדם הפרטי. אני אומר לא במקרה שבע, כי ידוע שהרמב״ם כיוון בהרבה מאוד דברים לקבלה, גם אם הוא לא ראה את הקבלה, אבל הוא כיוון, כמו שהרב קוק כותב באורות הקודש, הרמב״ם כיוון לקבלה, בלי שהוא אולי אפילו ראה את הקבלה. כי החוכמה שלו הייתה כל כך חוכמה אמיתית וצרופה, שבסוף מה שהוא הגיע מהשכל שלו זה בסוף האמת, והאמת הרוחנית היא מתחברת לעניינים הקבליים. אז לכן כנראה זה לא מקרי שזה שבעה ספרים, כי זה השבע התחתונות שהן מדברות על המציאות היומיומית של חיי האדם הפשוטים. ועכשיו השלושה ספרים הבאים, שזה ספר עבודה, ספר קורבנות וספר טהרה, שלושת הספרים הללו הם עוסקים בעניינים הכלליים. תכף נראה, ענייני המקדש, ענייני הקורבנות וענייני הטהרה, שהם שייכים מאוד למקדש ולכל מה שקשור לזה, וגם יש לזה קשר לחיים היומיומיים של האדם, אבל זה מעבר לחיים היומיומיים, זה משהו הרבה יותר רחב. זה שלושת הספרים הבאים בתור, וביחד זה העשרה ספרים הראשונים, וגם שם נושא הדעת חוזר בצורה חזקה, כמו שאמרנו, נעוץ סופו בתחילתו. אז בואו נראה מה שנספיק פה בספרים הללו. אז שני הספרים הראשונים, עכשיו בחלק מתוך השלושה האלה, זה עבודה וקורבנות. עבודה וקורבנות, החלוקה ביניהם היא כזאת, ושימו לב פה להבדל בין זה לבין מורה נבוכים. ביד החזקה, החלוקה היא כזאת. ספר עבודה, הרמב״ם כותב, בו אני אכלול את הלכות המקדש וקורבנות ציבור. הלכות המקדש והעובדים בו, שזה המבנה של המקדש, שמירת המקדש, כלי המקדש, זה המקדש, וקורבנות ציבור, כמו קורבן התמיד וכדומה, שזה קורבנות של הכלל. ספר קורבנות יעסוק בקורבנות היחיד. קורבן יחיד זה קורבן שאדם מביא מעצמו, או חלילה על איזה חטא, או שהוא רוצה להביא איזה נדבה, איזה משהו, ואז הוא מביא קורבן מעצמו. איך החלוקה במורה נבוכים? חלוקה היא אחרת. חלוקה שם היא בין המקדש לבין הקורבנות. שימו לב. ספר עבודה, לפי מורה נבוכים, יעסוק רק בענייני המקדש והעובדים בו, וזהו. כל הקורבנות יופיעו בספר קורבנות. גם קורבנות הציבור יופיעו בספר קורבנות. חלוקה מעניינת שכנראה היא תלויה באמת בצד הרעיוני הרוחני, אז באמת קורבנות לכאורה הם נושא משותף כללי, שזה ספר, ספר קורבנות, יחיד וציבור. אבל בפועל, ביד החזקה, הרמב"ם מבין שחלק אינטגרלי מהמקדש זה קורבנות ציבור. הרי קורבנות יחיד או שיהיו או שלא יהיו. זאת אומרת, אם אף אחד לא חוטא, אז לא יהיה קורבנות. אם אף אחד לא בא להגיד תודה, אז לא יהיה קורבנות תודה. אבל קורבנות ציבור תמיד יהיו. הם חלק בילט-אין מהמקדש. ולכן בפועל, הרמב"ם מבין שהלכות קורבנות ציבור הם יחד עם המקדש, כי הם בסוף ביום-יום עושים אותם ביום-יום במקדש כחלק מהמקדש. כל זה למה חשוב? כי הפסוק שפותח את ספר עבודה זה... שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. למה זה הפסוק שפותח? בגלל שירושלים כידוע זה המקדש, והרבה במקומות שונים, גם בנביאים וגם בחז"ל, ירושלים זה המקדש, ולכן כשהרמב"ם פותח את ספר עבודה, בעצם הפסוק הוא לפי מורה נבוכים. כלומר, הוא פחות מדבר על קורבנות, והוא יותר מדבר על המקדש, והוא אומר... מה העניינו של המקדש? לעלות לרגל. שאלו שלום ירושלים. כלומר, תעלו למקדש, תלכו ותתחברו למקום הזה, לעוצמה הזאת, ותעזבו את הקורבנות. לא מדבר על הקורבנות פה. ולכן, זה הפסוק שפותח את ספר עבודה. לעומת זאת, הפסוק שפותח את ספר קורבנות, זה לך אסבח זבח תודה, ובשם השם אקרא זבח תודה, זה קורבן תודה, קורבן תודה אגב, אמרנו פה לעיין מי שמסתכל בנספחים מאחורה, אז מסכת מגילה כתוב את הסדר של התפילה, אז אחרי עבודה באה הודעה, כן? כמו שאנחנו מתפעלים כל יום, רצה זה בקשה לעבודה, ואחרי זה תודה. אז לך אסבח, זבח תודה, זאת אומרת קורבן תודה הוא קורבן ש... שמתבקש מתוך ספר עבודה, יש לנו ספר עבודה, יש לנו כללית את עבודת המקדש, מה יוצא מתוך זה? מתוך זה יוצא קורבנות, לא סתם קורבן תודה, כי קורבן תודה הוא באמת קורבן יחיד, ולכן זה נמצא בספר קורבנות, ביד החזקה, כי ביד החזקה הקורבנות יחיד הם בספר קורבנות, והקורבנות ציבור הם בספר עבודה. המעבר מספר עבודה לספר קורבנות הוא ברור לגמרי, יש פה הלכה ממש מתוקה ונפלאה, אבל אין זמן לקרוא אותה, אז מקווה שקראתם, ואם לא אז תקראו, הלכה האחרונה בספר עבודה בהלכות מעילה, שם ממש הרמב״ם ככה כותב על נושא של טעמי המצוות, שזה בעצם חוקים, וזה דברים מאוד עמוקים, ושאדם לא יגיד דברים, לא יחשוב שאין לזה טעם וכולי, אבל לא ניכנס, לא נקרא פה את הכל. על כל פנים תראו לקראת הסוף, הרמב״ם כותב, שורה רביעית מהסוף, וכל הקורבנות כולם מכלל החוקים הם. אמרו חכמים שבשביל עבודת הקורבנות העולם עומד. זה אגב למי שלומד, אפרופו מורה נבוכים, גם השבוע דיברנו ביום ראשון קצת בשיעור על מורה נבוכים, מי שלומד מורה נבוכים, אז רואה שהרמב״ם כותב שהטעם של הקורבנות היה נגד עובדי עבודה זרה. ועד יש הרבה שצועקים על הרמב״ם ואומרים, מה, קורבנות זה רק נגד עובדי עבודה זרה? והיום שאין עובדי עבודה זרה, אז מה יהיה עם הקורבנות, או בתקופות שזה כבר לא היה, אז מה, זה רק נגד זה? אז לא משנה שברור גם ככה ברמב״ם שזה לא הטעם היחיד, אבל בואו תראו מה אומר פה. אומר הרמב״ם, וכל הקורבנות מכלל החוקים הם. קורבנות, אומר, אל תחשוב, גם אם אמרתי לך איזה טעם במורה נבוכים, שמבחינת המציאות זה עזר לבאר את העבודה הזרה, זה לא הטעם היחיד. יש בקורבנות דברים עמוקים ונפלאים, זה מכלל החוקים. זה סוגריים. על כל פנים, ברור הקשר בין ספר עבודה לבין ספר קורבנות. הוא מסיים את ספר עבודה, ואז הוא אומר, וכל הקורבנות מכלל החוקים הן, וברור שזה הבא בתור, כי בהתחלה דיברנו על המקדש באופן כללי, ועכשיו אנחנו עוברים כמובן לקורבנות עצמם, שזה הספר הבא. אז ראינו את הפסוק שפותח את ספר קורבנות, ואם נסתכל רגע על הסוף של ספר קורבנות, ההלכה האחרונה בהלכות תמורה, גם פה יש הסבר מאוד יפה לאיסור של תמורה, מה הרעיון שלו. אז בשורה הרביעית הרמב"ם כותב, יראה לי, שזה שאמר הכתוב, היה הוא תמורתו יהיה קודש, למה זה? זה בגלל שירדה תורה לסוף מחשבת האדם, וקצת יצרו הרע, שטבע של האדם נודה להרבות קניינו, ולחוס על ממונו, ואף הפי שנדר והקדיש, אפשר שחזר בו, וניחם, ויבדה בפחות משוויו. אמרה תורה, אם פדה לעצמו, יוסיף חומש. ואם יקדיש בהמה, קדושת הגוף, שמה יחזור בו, ויקח, יחליפנה, בפחותה ממנה. אמרה התורה, היה הוא תמורתו, יהיה קודש. וכל אלו הדברים, כדי לקוף את יצרו, ולתקן דעותיו, ורוב דיני התורה, אינם אלא עצות מרחוק, מגדול העצה, לתקן הדעות, וליישר כל המעשים. וכן הוא אומר, כתבתי לך שלישים במועצות, ודעת וכולי. אז אם כן, אומר הרמב"ם שני דברים. א', רואים פה את העניין של הדעת עוד פעם. שוב, זה חוזר הרבה פעמים, הנושא של הדעה, זה ממש חורז את הרמב"ם. ומסביר הרמב"ם ואומר, התורה ירדה לסוף דעתו של אדם, שהוא יהיה אמיתי. הרי הפסוק שפתח היה, לך אסבח זבח תודה, ובשם השם מקרא, תסבח את זה באמת מהרצון שלך, ושזה יהיה אמיתי, ולא מה שנקרא בלשון של העם היום, אל תעשה קומבינות. כי זה קומבינה, כן? הוא נדר משהו, ואז הוא מתחרט, ואז הוא אומר, רגע, אז אולי אני אחליף את זה, אני אבדה את זה משהו אחר, אני אקח את זה משהו פחות, וכו'. כי התורה ככה רוצה לעזור לאדם לחנך אותו, אז היא אומרת, אם אתה תעשה תמורה, אז היה הוא תמורתו יהיה קודש. אם אתה תבוא לבדות, אז אני מוסיפה לך חומש. כל זה יעזור לך למה? לתקן את הדעות, ובאמת לסבוח זבח תודה. כלומר, לסבוח מתוך עצמך, באמת לעשות את הדברים, להביא את הקורבנות בצורה אמיתית, ולא חלילה, באמת לעשות כל מיני סוג של תרגילים, ונגמר לנו הזמן, אז מי שיראה את ספר טהרה, רק יראה שם שהסוף שלו הוא גם כן עוסק בדעות, המכוון ליבו להתאר, כיוון שטהל טהור, ככה מכוון ליבו להתאר נושא, שהן מחשבות האוון והדעות הרעות, מה שהסכים בליבו לפרוש, והביא נפשו במי הדעת טהור. וגם בהלכה הבאה אותו הדבר, כלומר הרמב״ם מסיים גם את ספר טהרה, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. אז זה לא רק טהרה פיזית, לך תטבול עכשיו במקווה ותהיה כאילו יצאת טהור, אלא זה עניין של הלב. טהרה אמיתית היא תלויה ברצון של הלב, היא תלויה בדעת. אתה תובל במי הדעת, אתה לא באמת רק תובל במים, אלא אתה באמת תובל את עצמך בתוך העניין הרוחני שאתה רוצה להיות בו, וזה משהו שתלוי בלב שלך, וזה כמובן קשור גם למה שראינו בסוף ההלכה הקודמת, שלא תעשה קומבינות, אלא יהיה לך לב טהור. אל תעשה כל מיני חשבונאות וכל מיני תרגילים וכדומה, אלא תבוא באמת עם לב טהור, גם כשאתה נודר קורבנות, וגם כשאתה בא להתאר, תעשה את זה בעזרת השם, בדעה אמיתית ובלב טהור. עד כאן ככה 10 ספרים, ואידך זיל גמור, בעזרת השם.